מי שהיום, עליזה, מה שלומך? ברוכה הבאה. מי שהיום לא מבקשת שום דבר, היא פשוט אישה טיפשה. אין לי מילים אחרות להגדיר אותך, אני אתחיל. במילים שאמרה זה אתה, סבתא של עידן אלכסנדר. היום פסח שני, למי שלא יכול היה לציין את פסח, עידן חוגג היום את פסח, הוא בן חורין. עידן אלכסנדר יצא עכשיו מהשבי. עכשיו זה לא המבזק חדשות היחיד שאני מבזיקה לכן עכשיו. כנסו, כנסו, שלא תפסידו את העת רצון הזאת. לא רק עידן אלכסנדר שיצא עכשיו, הקדוש ברוך הוא נתן לו את חג החירות בפסח שני, אחרי ששני פסחים הוא היה בשבי. אני קוראת את אביבית גרנות, אתן זוכרות את אביבית שישבה כאן בערב יום הזיכרון וסיפרה לנו על הבן שלה שנפל, נכון? תראו מה היא כותבת היום, אביבית שלנו. ברוך מתיר אסורים וברוך משיב בנים לגבולם. ברגעים אלה חזרו השכנים שלנו, משפחת פלדמן, האחים של צבי פלדמן, ממסע הקבורה שלו אחרי 43 שנה שהוא נעדר. בקרב סולטן יעקב. הלב מתרחב, מתכווץ ומתמלא בפליאה. מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. עכשיו תקשיבו טוב, בנות. היום כשטראמפ והקדוש ברוך הוא בסדר הזה שחרר את עידן אלכסנדר, הם אמרו שהשחרור הזה הוא טריגר לעסקה גדולה בהרבה, כי כך נראות ישועות, בנות. ישועות נראות כמו פופקורן, ולכן אם היום חזר שבוי, אחרי לא יודעת כמה ימים, אם היום הובא לקבורה צבי פלדמן, אני זוכרת כילדה את הקרב הקשה הזה, את האבל הנורא שלנו. בנות, משהו נפתח עכשיו לעסקה גדולה בהרבה, אל תהי מטומטמת. מה כתוב בגמרא? איזה הוא שוטה, דביל, מאבד כל מה שנותנים לו. בנות, יש לקדוש ברוך הוא מצב רוח היום? אל תשאלו אותי למה. לא שואלים גברים למה טוב להם, כי ברגע זה עלול להיעלם ולהתעדות. אני עכשיו מבקשת, עדיין לא חצות הלילה, עדיין פסח שני, עכשיו, כל אחת קוראת את השמיים על הפסח השני שהיא מבקשת, על הפתח השני שהיא מבקשת, על הגאולה, על היציאה מהשבי המסוימת שהיא צריכה, על העניינים שהיא צריכה שיגיעו למקום אחרי שהם נעדרו כל כך הרבה זמן. הרגע, 30 שניות יש לך. בסדר? לכל מי שקשב וריכוז, אני נותנת עוד 30 שניות. אין מצב שאתן לא באות ואומרות לי בקרוב שזה קרה. אין מצב, לא באמת, קרו שני דברים כאלה גדולים, אין מצב שהדלת עכשיו לא פתוחה, זה קרה וזהו. וגם לכן צופות בבית וצופים. אנחנו היום נלמד על ל"ג בעומר, על השבוע המיסטי הזה שמחבקים אותנו בו שני צדיקים, רבי מאיר בעל הנס היום, רבי שמעון בר יוחאי ביום שישי, יום חמישי בערב. וואי, איזה חיבוק ענק. ולפני כן אני מבקשת שנראה את השיר הזה. הנה שגם אתם תראו. אוי, לא, אחורה. כן?
זה גם יום
היום שלנו. מה עשיתי? כן?
רבי יהודה בר אליי.
נכון, רבי יהודה בר אליי גם הוא. מה התחלה? כי אני זה? וגם הקמתי הכל. כן, בבקשה. מצוין. יש כאן איזה, הנה, מעולה. 33 יום לעומר. עצרנו מלספור, מלקצור, לקטו אותך, ואני שכחה. משתזפת, מתפזרת, נתונה לחסדי הרוחות והשמש. צעקתי הולכת בכל השדה, שורות שורות, שירים שירים. נחמי רובין, אלמנת מירון, אלמנת הצדיק החסיד יהודה לייב רובין, היא נשארה עם שלושה יתומים. היא מוציאה עכשיו ספר שירים מדהים, והיא עושה Head Start, ואוספת כדי להוציא אותו. אישה פשוט מדהימה, אישה שכותבת איך ביום ה-33 היא עצרה מלספור, קצרו לה, לקטו לה את העומר, היא מדברת על לקט שכחה ופאה, היא מרגישה כמו שכחה בשדה, מתפזרת כמו תבועה שלא קצרו אותה, והיא נשארה מאחור שכוחה, כי מי זוכר היום את נספי מירון אחרי שכל כך הרבה אסונות צרות אחרונות משכחות את הראשונות. צעקתי הולכת בכל השדה, שורות שורות, אתם מדמיינות את השדה של השיבולים כמו שורות של שירים. אז קודם כל אומר לכן שאנחנו זוכרות אתכן, אלמנות מירון, יתומות מירון, שקולות מירון, הלב שלנו איתכן, ונדבר היום על הציון של רבי שמעון, על העלייה המונית הזאת של עשרות אלפים, מאות אלפים, והשנה יותר מאי פעם לציונו של רבי שמעון בר יוחאי. מה יש בקבר? מה יש בדבר הזה שקוראים לו קבר? אנחנו קוראים בזוהר הקדוש מריבה נוראה, כשמת רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר, אנשי ציפורי מבקשים שיקבר אצלם, אנשי טבריה מבקשים שיקבר אצלם. מה יש בקבר? היום פסח שני היו אנשים טמאים, כי הם סחבו את הארון של יוסף שביקש, אני לא רוצה להיקבר במצרים, בבקשה. למה? למה יעקב לא רצה להיקבר במצרים? למה יוסף לא רצה להיקבר במצרים גם? למה? כי במצרים היו עושים עבודה זרה מקברים. עולים לקבר ועושים מהמת אלוהות. והתורה שונאת את זה. אנחנו קוראים בפרשת אמור בשבת, אמור אל הכהנים ואמרת אליהם לנפש לא יתמה. כהן, אל תלך בבית קברות, כי זה תמה. אז למה השמחה היום שצבי פלדמן מובא לקבורה בקבר ישראל אחרי 43 שנה, ולמה אנחנו הולכים לקבר של רבי שמעון בר יוחאי? ורבי שמעון בר יוחאי מסביר שקבר זה אותיות רכב, בסך הכל העצמות נרכבות שם, אבל כשאנחנו המקום ינחם אותך בין שאר אבלי ציון וירושלים, לא תוסיפי לדאבה עוד. כמה שאני אוהבת אותך. תודה שהגעת. תודה רבה.
אני רוצה רק להגיד לך שכל המנחמים שמרו לי את כל המשפט הזה, והצלחתי להבין את כולו. ואז אמרתי להם, ננוחם בבית המקדש, זהו. בבקשה תבקשו את בית המקדש. אז הם ביקשו את בית המקדש.
קבע שהשם יבנה לנו אותו, קרוב, כבוד כולנו.
אוהבת אותך מאוד, 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 מאוד. יעלוש, אני קוראת רק בשבילך את מה שהתחלנו בו את השיעור, קודם כל, סבתא אבא שלה נפטר. סבתא של עידן אלכסנדר אומרת, היום פסח שני, למי שלא יכול היה לציין את פסח, עידן אלכסנדר חוגג היום את פסח, הוא בן חורי. וצבי פלדמן, שמובא לקבורה, ואנחנו מדברות על קבר עכשיו, ואומרות שביהדות קבר זה רכב, זה מקום שהעצמות נרכבות בו, זה מקום שאסור לדרוש אל המתים, ללכת ולהאמין במוות ובקברים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מתי זה הופך להיות מקום מופלא? מתי זה הופך להיות מקום קדוש? שאת מבינה שהקבר הוא ציון. ביהודית לא אומרים קבר רבי שמעון בר יוחאי, אומרים הציון של רבי שמעון בר יוחאי. זאת התפיסה היהודית של המוות. ציון זה תמרור. תמרור שאומר לך לאן צריך ללכת ברוכות הבאות. הציון, בואו שבו. ברוכות הבאות. מקום קבורה של מישהו, בנות, זה הממשק, הנשיקה, הפגישה בין העולם הזה לבין העולם ההוא. וכשאת הולכת, ונלמד את זה היום, כשאת הולכת לציון של צדיק, את לוקחת איתך את כל המקום שבאת ממנו אל המקום שאת הולכת אליו אחרי שהיית בקבר של הצדיק. הציון זה תמרור בדרך. אם את חושבת שזה קבר ורכב וסוף, אסור ללכת לשם. אם את מבינה שזה ציון בדרך, מה הקבר הראשון שמדברים עליו כעל ציון דרך? אמא רחל נקברת בקבר רחל בדרך, כדי שתהא עזרה לבניה בדרך. היום נלמד איך את הולכת לקבר של צדיק, לציון של צדיק, ופוגשת שם את כל הילדות שלך, את כל המטענים של החיים שלך, את אבא ואמא. ואיך את יודעת, אחרי שהשלמת עם אבא ואמא והמקום שהגעת ממנו, לאן את הולכת עכשיו? איך כתוב על הציון של רחל אמנו, נהי בכי תמרורים. זה לא בכי על משהו שהיה ואיננו, זה תמרור למשהו ולמקום שאת הולכת אליו. והליכה לציון זה להשלים עם האבא שהיה לך, ולהשלים עם האמא שהייתה לך, ולהשלים ולקבל, זאת תורת הקבלה, את המקום שהגעת ממנו, ורק אחר כך יהיה לך ציון דרך למקום חדש. בואו נדבר על מפגש עם אבא, הסיפור המדהים של רבי נחמן מברסלב, מעשה מאב רב ובן יחיד. יש לאבא אחד בן שהוא בן עלייה, הוא לומד בעלייה של הבית, צדיק צדיק, ורבי שמעון בר יוחאי אומר, ראיתי בני עלייה והם מועטים, אל תצפו לזה מהילדים שלכם, מפני שזה לא החיים. והילד הזה מרגיש שחסר לו משהו, וחסר לו. והוא אומר לו, אבא, אני חייב לנסוע לצדיק, אני חייב לנסוע לצדיק. ואבא שלו אומר לו, בשביל מה? יש לך פה הכל. ואבא שלו, במקום להיות אב ובן, הוא רב עם הבן שלו. והוא כמו הרב שלו שנוזף בו, והוא אומר לו אל תיסע, והבן נוסע והאבא נוסע איתו, ויש להם אלף תאונות בדרך, ובסוף הבן מת, והאבא מגיע לצדיק, והצדיק אומר, חבל, חבל, אם שניכם הייתם מגיעים לכאן, המאור הגדול והמאור הקטן היו נפגשים. מה הכוונה? העבר שהוא האבא, והעתיד שהוא הבן נפגשים בקברי צדיקים בפיוס מדהים, כל זמן שאת תקועה במקום שבאת ממנו ואיזה אבא דפוק היה לי ואולי היה, כל זמן שאת בחשבונות האלה לא יהיה לך שום ציון דרך אל המקום שאת הולכת אליו. בציון של צדיק גם פוגשים אמא, ואני רוצה שנראה את ה... שיר הנהדר של האיש באמת גאון הזה, שולי רנד, שמדבר עליו ועל רפאל אחיו בשיר, כשהם הולכים להתפלל על אמא חולה מאוד בקבר רבי שמעון בר יוחאי ולא יודעים איך להתפלל, והם פוגשים שם את אמא. שבע בערב על הכביש הישן המוליך, רפאל אחי ואנוכי מחכים למכונית שתיקח אותנו לרבי שמעון. רוח מביאה באפנו את ריח החריש, שמיים מקדירים מעלינו, יום הולך ומחריש, שעה אחת עוברת, אף מכונית לא עוצרת, לילה סמיך מעל כתפנו מתעטף, אין לנו אמא מלבדך, אני פתאום פוחד בתוך החושך, גשם מתחיל לטפטף, כדור שחור גולש אצלי בתוך הבטן, רפאל אחי נרדם אצלי על הכתף, אין לנו אמא מלבדך, אני פוחד בתוך החושך, גשם ממשיך לטפטף, כדור שחור מתפוצץ אצלי בתוך הבטן, רפאל אחי בוכה פורק אצלי על הכתף, אין לנו אמא מלבדה, אני כל כך כועס בתוך החושך, גשם על פח מתופף, נסתתמו המילים, יבשו הדמעות, פתאום בתוך החושך, אין רפאל בוערות. זוכר, הוא אומר לי, הטיול ההוא בחולות, איך אבא לב ואימא היו שרים בשני קולות. שבע בבוקר על הכביש הישן המוליך, רפאל אחי ואנוכי, מחכים למכונית שתיקח אותנו מהר לאימא. אני רוצה להסביר את חתיכת הגאונות הזאת, הם לא יודעים איך להתפלל. 200,000 פעם משפט מטופש, את אומרת בקברי צדיקים, שזה באתי, שזה נדחפתי לרבי שמעון בר יוחאי, ושזה הגעתי עד לאומן, אין לנו אמא מלבדה, אין לנו אמא מלבדך, אין לנו... איך מתפללים? מה אתם אומרים בכלל? איזה חוסר ניצול של המקום הקדוש? ופתאום הם נזכרים בילדות, אתה זוכר? איך אבא לב ואימא היו שרים בשני קולות. ואז, מה קורה להם כשהם יוצאים משם? רבי שמעון שולח אותם לאימא. רוצו כמה שיותר מהר לאימא שלכם. למה? כי לבוא לצדיק, בנות, זה לבוא לאימא, ואני רוצה לקרוא לכם את המילים המקסימות של רבי נחמן מברסלב. כשרואה את הצדיק, או כשמגיעים לקבר של צדיק, הבחינה הזו מבטלת בו את כל הדמים. דמים זה כעסים. כי הצדיק נקרא אמא. כי הוא מניק את ישראל באור תורתו. והתורה נקראת דבש וחלב. ואנו רואים בחוש שכשהתינוק בעצבות גדולה, כשרואה את אמו, מתעורר בזריזות גדול לקראתה, מתעורר לשורשו ומשליך כל תאוותיו ומשליך עצמו לאימו. זה מה שאת עושה כשאת עולה לציון של צדיק. בנות, באמת לא צריך לדעת להתפלל בכלל, בלי לדעת שום דבר, בלי להבין כלום מכלום. את הולכת, וכמה שאת יודעת פחות, כשאת הולכת לרבי שמעון בר יוחאי וחוזרת ואומרת, בונה, אבל את העיקר לא ביקשתי, רציתי שהיא תתחתן, איזה מטומטמת אני. בכלל לא משנה. כל העבר שלך פוגש את כל העתיד שלך ונותן לך ציון דרך לאן הולכים עכשיו. אתמול הייתה לי שיחה עם זוג הורים שכולים שמענו להינחם, והיה להם ילד, אימא לבית אבאלה, איזה צדיק, ומה הוא לא עשה, ואיפה הוא לא התנדב, ואיך... אז שאלתי את האבא, תגיד, ואיך אתה? כי בשנה וחצי האלה אני רואה איזו מתנה גדולה זה הדמעות, ואיך הגברים חשוכים מהמתנה הגדולה הזו, וזה כל כך עוזר וזה כל כך מנקז. אז הוא אמר לי, תראי, אני בהכחשה טוטלית, פשוט בהכחשה טוטלית. אני לא מסוגל להאמין שכזה צדיק לא נמצא פה יותר, ואפילו לא בכיתי פעם אחת, את יודעת מה עשיתי? ביום הזיכרון בבית העלמין, הוא אומר לי, אני עומד מול הציון שלו, ואז מצד שמאל אני רואה איזה אבא מתפרק על הקבר של הבן שלו, אני עוזב את הקבר ציון של הבן שלי, רץ, מחבק אותו, מעודד אותו, כאילו לי זה לא קרה, את מבינה? את מבינה באיזה מצב אני? אמרתי לו, כן, אני מבינה שאתה לא מבין כלום, כי הילד שלך היה בדיוק זה. כל מקום שהוא היה, היה לראות זולת. וכשהגעת לציון שלו, הוא אמר לך, אבא, פנה שמאלה. כי זה ציון הדרך שאני מכתיב לך. אתה עשית בדיוק מה שהוא רצה. אתה לא בשום מחשה. אתה מקבל בדיוק את הבכי תמרור הזה. ללכת ולחבק אבא אחר, אתה סיר מחובר אליו. האם אתה מבין את זה? המיסטיקה הזאת שמאוד מאוד קשה לאנשים רציונליים, לא הייתה לי ברורה המון המון שנים. אני גדלתי בבית ליטאי ויקה במשפחת רוטשילד, עד שנורית גררה אותי בציציות ראשי לאומן, די, ולמה, מבלי אין קברים בישראל שאני צריכה ללכת לשם. בנות, בבית שלי לא היה מושג צדיק, לא היה. היה ידען, היה גאון, היה חכם, היה הרב הגדול. אני לא שמעתי את המילה צדיק אף פעם בחיים שלי, והיה לי אבא צדיק, אבל אני לא ידעתי שהוא צדיק, וגם הוא לא ידע שהוא צדיק. ולא כמו היום, צדיק, תביא לי. וכשהילד שלי נולד בלג בעומר, חולה מאוד מאוד מאוד, כל מה שרציתי לדעת זה לדעת הכל. אני הייתי רופאה, אני ידעתי שלבן שלי היה פולמונרי סטנוזיס ואטרזיה והכל. אני הייתי רופאה ובעלי היה משתגע, תפסיקי כבר, תפסיקי, וכל זמן הייתי אומרת לרופא לא, ואפשר לעשות את זה, ובאמריקה יש טיפול כזה. הבן שלי נולד בלג בעומר, שבור לב, אחרי לב ימי עומר, שוברי לב, היה לו באמת ממש חצי לב, ואחרי שהוא מת, מת אני אומרת, כי זה היה גס נורא, המוות שלו לא נפטר, מת. אחרי שהוא מת, כל מה שביקשתי זה להיות בטוחה שאני לא יודעת. שיש דברים שאני לא יודעת, אמן שיש דברים שאני לא יודעת. כי אם what you see is what you get, אני נותנת get לעולם הזה ובורחת מכאן. אם כך נראה העולם, אבל אם יש איזשהו מישור נסתר, בין הנגלה לנסתר בעולמנו אמר, אומרים שיש אותי כבר, קוראים לזה אהבה. אם זה נכון שציון הוא באמת דרך בין השמיים לבין הארץ, אם צודק רבי שמעון בר יוחאי שיש מיסטיקה בעולם, המיסטיקה הופכת מסט כשקורה לך משהו לא טוב. השנה אתן יודעות כמה קבוצות ביקשו שאני אעלה איתם למירון? משפחות שכולות, לא דתיות, בכלום. אנשים ש... איך, למה? איך זה יכול להיות? מפני שאת רוצה, כשאת עולה למירון, להצדיע לרעיון שאני לא מבינה כלום. המון אנשים מתנסים, אומרים, מה כל המארצות האלה באים למירון? אתה יודע משהו בזוהר? לא. אני עולה כדי להגיד, אני לא יודעת כלום. נכון שאני לא יודעת? נכון שיש דברים שאני לא יודעת? יש מצב? ורבי שמעון אומר, בטח. את לא מבינה איזה עולם נסתר וזוהר. איך הילד שלך הוא זוהר כזוהר הרקיע, מאירים ומזהירים כל הנשמות המדהימות האלה. יש דברים שאנחנו לא יודעים, וזה כזה, זאת כזאת שמחה לעלות אל הצדיק ולהגיד לו, אני לא יודעת כלום, תראה לי ציון דרך, לאן אני הולכת מכאן. והכוח המדהים הזה, אנחנו בעזרת השם נכיר אותו היום. יונדב קפלון הוא אדם רציונלי ואדם חכם מאוד, ואז הוא כותב ספר על הזוהר הקדוש שכתב רבי שמעון בר יוחאי, שהפטירה שלו מצוינת ביום ל"ג בעומר. מה לך ולאגדות הזוהר? הספר הזה כפה עלינו את כתיבתו. אני פשוט הייתי חייב לכתוב אותו. מאז 7 באוקטובר בשנת תשפ"ד זעזעה מלחמת קיום את העם שלנו. חיינו נשתנו לבלי הכר. מתוך החלל האנושי והלאומי הזה אני מגיש ספר אגדות הזוהר כמנחת הגות ונחמה. הוא מוקדש ברעדה לעילוי נשמותיהן התאורות של שתי קלותיי, עדי ותהילה, ולנשמות כל אהובינו הרבים, אזרחים וחיילים גיבורים, שנספו במלחמת שמחת תורה, במערכה הכבדה על קדושת השם וקדושת העם וקדושת הארץ. שתי הקלות שלו נרצחות בשבעה באוקטובר. השכנה לוקחת את שני הילדים של אחת מקלותיו, פיצים! ובורחת איתם, נחטפת יחד איתם בגבול בעזה. משום מה הנוח'בה משליחים אותה ואת שני הילדים האלה, והיא חוזרת 5 שעות ברגל מהגבול של עזה לקיבוץ. והיום שני המתוקים הקטנטנים האלה מתעוררים עדיין מדי פעם ומחפשים את אמא. ואז יונדב קפלון חייב להבין שיש משהו שאנחנו לא יודעים. בואו נבין את הסוד, בואו ננסה להבין את תורת הסוד המדהימה הזו ואת המפגש שלנו איתה. כי בל"ג בעומר, בנות, פטירת רבי שמעון בר יוחאי, תורת הנסתר, ופטירת איש ההלכה רבי משה איסרליש הרמה, שכתב את ההגהות לשולחן ארוך. הוא נפטר בלג בעומר בן 33 וכתב 33 ספרים. האדם הענק הזה שכל כולו הלכה ותורת הנגלה, מה הקשר שלו לרבי שמעון בר יוחאי? היינו בציון שלו בפולין ביחד. הוא כתב ספר הלכה ענק על כל ההלכות שבתורה. דקה לפני שהוא מסיים, שולח לו תלמיד חכם מארץ ישראל, רבי יוסף קארו, שולחן ארוך, בדיוק הספר שהוא כתב. הוא לוקח את הספר שלו, גונז אותו לגמרי, כי יש כבר ספר אחר, ואז כותב על השולחן ארוך של רבי יוסף קארו, חכם הספרדי מארץ ישראל, הגהות, הערות, הפסקים של עדות אשכנז. לחיבור שלו קוראים המפה. מה יותר חשוב, שולחן ארוך או המפה? שאלה מאוד מאוד גדולה. מה את רואה? את המפה, נכון? אבל המפה היא תפלה, כי מה היא בלי השולחן? החיבור, איך?
צריך מפה כדי לערוך שולחן.
בדיוק, את צודקת, זה צריך שולחן כדי לערוך מפה. והמשותף לרבי שמעון בר יוחאי, המשותף לרבי משה איסרליש, קוראים לזה מידת ההוד. ל"ג בעומר חל ביום שקוראים לו ההוד שבהוד. הוד זה תנועה של הודאה, אני מודה, יש פה מישהו אחר, אני מפנה לו את הדרך, אבל ההודעה הזו היא התכופפות שהיא בעצם עוצמה ענקית. את כאילו מתכופפת בפני מישהו, מודה, אתה צודק, אתה ראשון. ואיזה עוצמות אדירות, אני אקרא לכם את זה במילים הקשות של הרב יצחק קוטנר, שהיה גם הוא מקובל עצום. אני רק רוצה לעשות לכם רע על הנשמה שלא מבינים אותו, אז אני אקרא לכם אותו, אם אני לא אמצא אז זה פשוט, כי הנה, ההוד הוא תנועות מתחלפות, מהעוז אל הרוך, מהרפיון אל הקושי, הקנה מתכופף בזמן שערה כי הוא רוצה להמשיך לחיות. יש כאן תקיפות שמתחפשת לחולשה. בשעת השערה לא רואים שההתכופפות היא בעצם תנועת התקוממות מדהימה, ורק כשהשערה עוברת והקנה נשאר איתן, אז נגלה למפרע שההתכופפות גנזה בתוכה את העמידה האיתנה. זאת העבודה של ל"ג בעומר, זאת העבודה שאיתה הרמ"א שנפטר בל"ג בעומר פותח את השולחן ערוך, מודה אני לפניך. איך את מתחילה את היום? אני מודה. אני לא יודעת כלום. זה כאילו תנועת חולשה. זאת תנועה ענקית. אני לא יודעת שום דבר. זאת אומרת, אני יודעת שקורים מהלכים מדהימים. גם כשהכל נראה זוועה, אני מבינה שיש כאן איזה סוד נסתר. אני רוצה שנבין מהי תורת הסוד. אני קוראת יחד איתכן את ההסתלקות של רבי שמעון בר יוחאי, כמו שהיא מתוארת בזוהר הקדוש. כל משפט שנראה לכם פה כמו תורת הסוד, תגידו לי אחר כך. באותו יום, בואו נראה את זה גם, יום ל"ג בעומר יחול תמיד ביום שחל בו פורים באותה שנה. מגילת אסתר הוא לשון גילוי, ולג בעומר הוא גל בעומר, ויתגלה לכל אדם סודו הנסתר ביותר. אני עוד מעט אגלה לך מה הסוד הכי נסתר שלך, שאת מגלה בלג בעומר. ההסתלקות, אני לא, הן לא רואות פשוט, נכון? כן.
אבל המקרן לא זז.
הבנתי. לא נורא, לא נורא. רואים? יאללה. לא נורא שזה עקום, אז מה? לא נורא, לא נורא. ההסתלקות. באותו יום שבו, זה בסדר. באותו יום שבו נתבקש רבי שמעון להסתלק מן העולם, היה מסדר דבריו. נאספו החדרים בביתו. ישבו לפניו רבי אלעזר בנו ורבי אבא, רבי אבא כותב את זה, ושאר החברים, והיה הבית מלא אדם. אמר רבי שמעון, באידרה, בחדר, היו כל החברים מגלים סודות ואני עמהם. עכשיו אני לבד וכולם יאזינו לדבריי, עליונים ותחתונים. אשרי חלקי ביום הזה, זה קורה בל"ג בעומר. פתח רבי שמעון ואמר, אני לדודי ועליי תשוקתו. זה הסוד הראשון. אני לדודי ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד דבקתי בקדוש ברוך הוא. ומשום כך, אתה ועליי תשוקתו, שהוא וכל מחנהו הקדוש באים בשמחה לשמוע רזים כמוסים. ועד עתה היו מחוסים דברים אלו, שיראתי לגלות, ועתה נגלים. וכאן היה רבי שמעון מגיד והולך דברי סוד רבים ומופלאים, עד שהגיע לפסוק, כי שם ציווה השם את הברכה החיים. ולא סיים המאור הקדוש לומר חיים, עד ששכחו דבריו, ואני, שהייתי כותב, לא יכולתי לכתוב עוד, ולא הרימותי ראשי שהאור היה גדול, ולא יכולתי להסתכל, וכל אותו היום לא פסקה האש מן הבית, ולא היה מי שיקרב אליו, לכן מדליקים מדורות בל"ג בעומר. וכל אותו היום נפלתי על הארץ, גאיתי בבכייה, ואחרי שהלכה האש, ראיתי את המאור הקדוש, רבי שמעון, קודש הקודשים, שנסתלק מן העולם, מעוטף, שוכב על צד ימינו, ופניו שוחקות, והיה כל הבית מעלה ריחות בסמים, ורבי אלעזר בנו נפל ולא יכול לפתוח את פיו, וחזר ואמר, אבא, אבא. מה זה תורת הסוד? קודם כל, תורת הסוד זה גילוי סודות. איזה סודות? אנחנו לא יודעים. הסוד המרכזי שמגלה רבי שמעון הוא, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. הוא לא אמר את זה, הוא לא הספיק. מה הוא רוצה להגיד? תקשיבי מאמי, כל מה שהשם עושה שם זה ברכה. כשזה מגיע עד לעולם, זה נראה לך לפעמים כמו כללה, בואי אני אסביר לך את החיבור בין העולם הזה לבין העולם ההוא, אבל הוא לא הספיק. כי שם ציווה השם את הברכה, חיים. נו, 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 איך מה שקרה לי בחיים זה ברכה? תסביר לי את זה במושגי העולם הזה. הוא נעלם, אבל הוא משאיר לך את הסוד הגדול ושמו, יש בעולם סוד, מאמי. הכל ברכה, הכל. גם הכללה הכי גדולה שלא כתובה על הספר, שלא נדע. את תראי ממנה ברכה, תדעי. אני לא יכולתי לגלות לך מה, אבל זה הסוד. הסוד הוא שיש סוד. זה הדבר הראשון. בנות, הדבר השני, שהוא תורת הקבלה כולה, ואני נותנת לך את זה מתנה ללג בעומר. אני לדודי ועליי תשוקתו. אנשים חושבים שמיסטיקה זה להסתובב לעולם ולחכות שהשם יעשה לך ניסים. אנשים, אתם בעולם גורמים לזה שלשמיים תהיה תשוקה אליכם, ושהשמיים ישקו אותך בכל מה שאת משתוקקת אליו. בלי ההשתוקקות שלך, זה לא יקרה. לכן, בלג בעומר מדליקים מדורה, כי אש זה דבר שעולה מלמטה למעלה. ולאנשים הכי פשוטים בעולם, במרכאות, יש כוח אדיר לעלות לשמיים הכי גבוהים ביום לג בעומר. זאת גם הסיבה שיש מנהג בלג ועומר לראות בחץ וקשת. אני קוראת לכם את המהר"ל, שנלך לציון שלו בפראג. כי המלחמה... בשבוע הבא, בעזרת השם. כי המלחמה על ידי קשת היא המלחמה הגדולה מכולן. וכל שאר כלי זין... הם תחת זה. זאת אומרת, אין כלי נשק כמו הקשת. ואף השפורפרת, שזה תותח, שיש בזמן הזה, אפילו שהולך יותר במהירות, אין זה פועל העושה ואין זה גבורת מלחמה. תותח זה כוח מכני, כוח מכני זה כלום. קשת זה הכוח של המבקשת. ככה אני מבקשת, בקשת. אני עכשיו עושה את כל... מבינה בהשתוקקות שלי שכל המתיחה שמתחת אותי אחורה, 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 כל מה שלא נתת לי, זה בעצם מתיחה מאוד מאוד גדולה, כי כמו שמתחת אותי לאחור, כך זה יטוס לפנים, אבל את חייבת להשתוקק ולרצות מאוד מאוד. אני לדודי, עליי תשוקתו. האש זה כוח מלמטה למעלה, החץ זה כוח של הבן אדם שעושה את זה. ומה הכוח הכי גדול של בן אדם? ואני מגלה לך סוד ענק מהזוהר הקדוש. הכוח הכי גדול שלך זה בקברי צדיקים, להשתתח על הקבר של הצדיק. אי אפשר להשתתח, אף פעם לא משתתחים. המשמעות של ההשתתחות לפי הזוהר הקדוש זה להגיע לרבי שמעון או לשמואל הנביא או לרחל אמנו ולשים יד שמאל על הציון, ככה. לזה קוראים השתתחות. למה ימימה להשתתח זה לא ככה? לא. בואו נבין איזה כוח אדיר יש לך כשאת משתתחת על קברי צדיקים. אני קוראת לכם את המילים המדהימות של הזוהר. היו הייתה אישה שחיכתה המון 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 זמן לתינוק, ולא היה לה תינוק, והיא בינתיים ערכה בבית שלה את אלישה. אלישה אומר לה, אני רוצה לגמול לך, מה את צריכה? והיא אומרת לו, שום דבר, בתוך עמי אנוכי יושבת. גחזי, זה המשרת המגעיל שכל הזמן פוזל עליה, אומר, אין לה בן, תן לה בן. והוא אומר לה, עוד שנה יהיה לך ילד, ונולד לה ילד מהמם, וכולם קוראים לו חבוק, כי הוא כל הזמן חבוק בחיבוק של אמא שלו. חבקת אותו, חבקת אותו, חבקת אותו. ויום אחד הוא אומר לה, אמא, ראשי, ראשי, כואב לי הראש, והוא מת. היא לוקחת אותו, משכיבה אותו על המיטה שעליה היא ערכה את אלישה. רצה אליו וצועקת עליו. האנוכים, שאלתי בן, אני ביקשתי, ילד, למה אתה משלה אותי? לוקח, נותן ואחר כך לוקח. אני מזדהה איתה מאוד מאוד עם האישה הזו. ואז אלישה הולך, משתתח על הילד. שם את עיניו על עיניו, את פיו על פיו, את ידיו על ידיו, ויחם בשר הילד. הילד מתעורר והוא אומר לה, הק, שאי בנך. וזה סוד ההשתתחות על קברי צדיקים, כותב הזוהר. שימו לב, מפני ששם פיו על פיו ועיניו על עיניו, לקשר את המת למקום אחר, מקור שהחיים נמצאים בו. ומחזיר לו את נפשו. את עושה החייאה לצדיק. זה כמו קבלין, את שמה את יד שמאל, הלב שלך בצד שמאל, את מזרימה לצדיק מת חיים, ואת אומרת לו, קום רבי שמעון, אורו ישנה חברון, הילדה שלכם הגיעה לפה, את עושה לו החייאה, ממש הדופק שיש לך בקצה האצבעות, בצד שמאל, הצד של הלב שלך. והצדיק אומר, כך אומר הזוהר, אני יודעת שזה מיסטי, אבל תעשי את זה, כי זה מועיל. הצדיק אומר, את באת לצדיק מת והאמן שהוא יכול לחיות. אני עכשיו אתן לך משהו שחשבת שהוא מת בחיים שלך, האהבה, השמחה, החינוך ילדים שלך, היראת שמיים, אני הולך להחיות אותך, לבקש מריבונו של עולם שיזרים לך חיים בחזרה. בנות, ללכת לקברי צדיקים זה לא להשתתח בעין עונים, זה להשתתח כמו קונן של מדה ולהחיות צדיק מת. אני רוצה, אומר רבי שמעון, לגלות לכם ביום ל"ג בעומר את העוצמות האדירות שיש לכם. בנות, אני הולכת לגלות לך עלייך עכשיו את הסוד הכי משגע שלא ידעת. אנחנו הולכות עכשיו ללמוד דף גמרא במסכת שבת, עמוד ל"ג. דף ל"ג עמוד ב', כל הסיפור על ל"ג בעומר ורבי שמעון כתוב בדף ל"ג. האין זה נפלא? למה את לא מתלהבת, מעצבנת? אנחנו פה, אנחנו לא כל כך נצליח לקרוא, אני אספר לכם את הסיפור שיש כאן. איך אני עושה את האדום פה? כן, יא, אני משתגעת מהטכנולוגיה, היא מלא. אוקיי, אנחנו פה. דיית וי, ישבו, חבל שאתם לא יכולות לראות, אבל אתם פשוט...
אולי נעשה סתמכן אחורה,
ואז... אבל לאן הוא ילך, מסכן? לא נורא, לא נורא. לא נורא, הנה, אנחנו בסדר. אני אתרגם, לא נורא, לא נורא, לא נורא.
אם הולכים לפה, אז יותר גדול.
בסדר, יאללה, שימי.
אבל...
בסדר, 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 לא נבזבז זמן על זה. מה עשיתי? שי, בואי מהר. אין לנו אמא מלבדך, אני צועק בתוך החושך. גשם על פח נתונה. עכשיו שכחתי איך עושים את האדום. הנה, אני רק רוצה את האדום. דיית וי. דיית וי זאת אומרת ישבו רבי יהודה ורבי יוסף ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גבי הוא יחד עם רבי יהודה בן גרים. ואומר יהודה בן גרים, איזה מדהימים הרומאים האלה, בנו שווקים, בנו גשרים, בנו, איזה מדהימים הם. רבי יוסי שתק, הוא לא יגיד שבח על הרומאים, ורבי שמעון בר יוחאי אומר, כל מה שהם עשו לטובת עצמם עשו, בנו שווקים להושיב בהם זונות, בנו גשרים להושיב בהם שומרים שיגבו מכס, כמו בכבישים זה, ובנו מרחצאות לענג את עצמם, יאללה, מה זה השטויות האלה? הרומאים שומעים את זה, רבי יוסי ששתק, הגלו אותו למקום אחר, רבי יהודה שעילה, שאמר דברים טובים, התעלה, רבי שמעון הוציאו עליו פסק שצריך להרוג אותו. הוא מתחבא בבית המדרש עם בנו אלעזר, אשתו מביאה לו אוכל, מביאה לו שתייה, מביאה לו שתייה, מביאה לו אוכל, ובוקר אחד אומר רבי שמעון, תקשיב, נשים דעתן קלה, הן מגלות סודות, אמא תגלה, אמא לחיצה, אמא תגלה מיד איפה אנחנו, הלכו למערה. ישבו במערה, 12 חודשים, נהיה להם נס, גדל עץ חרוב, מעיין של מים, בסוף 12 שנים, נכון, תודה, הם יצאו מהמערה, ואז רבי שמעון רואה בן אדם חורש את האדמה. והוא אומר, מה? מה אתה עושה? אתה מניח חיי עולם, ועוסק בחיי שעה, נתן בו את עיניו ועשה אותו גל של עצמות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שמעון, להחריב, תקשיבו לכל מילה, להחריב את עולמי יצאתם, תזכרי את המשפט הזה טוב טוב בנות, אנחנו יכולות ללמוד גמרא לעומק עכשיו. ואז הוא שולח אותו למערה עוד הפעם, אחרי 12 חודשים, הם יוצאים מהמערה, זה ערב שבת, ממש כמו השנה, והם רואים איש זקן, רץ עם שני הדסים, ואומר רבי שמעון, די עם השטויות האלה, מה אתה רץ עם שני הדסים? והוא אומר, אני כל כך אוהב את השבת, אחד כנגד שמור, אחד כנגד זכור, ורבי שמעון אומר, יו, יש אנשים שככה אוהבים את השם ואת התורה, התיישבה דעתו, והוא התפייס. למה רבי שמעון בר יוחאי, שאת הולכת לציון שלו ומבקשת ממנו ציון דרך, איך אני אמורה להתנהג? האם את אמורה לשפד במבטך? אנשים, מה אני אמורה ללמוד ממנו? אז הסטודנטיות שלי אתמול מאוד מאוד הפתיעו אותי בכל מיני תשובות חכמות, וזה מה שיפה בללמוד בחברותה. אז אחת אמרה לי מאוד יפה, למה הוא שורף בעיניו? כי שבוי שהיה מאות ימים בשבי, אחרי שהוא שרד בניסים, לא היה לו בגדים, בקושי אכל, בקושי שתה, נס שהוא חי, יוצא ורואה אותנו שוטפים את הקניונים, חיים בפנן שלנו, ואומר, בונה, איך זה יכול להיות? זה היה דיבור מאוד יפה, נהניתי. זה היה חידוש שיכול לבוא רק בשנים המטורללות שעוברות עלינו. הפירוש הכי ידוע שאני אגיד אותו, כי כולם אומרים אותו, זה כי הוא היה דוס של מערה, ולא דוס מעורה. הוא לא מבין שצריך לתרום לחברה, הוא לא מבין שצריך לחרוש גם את האדמה. ואז כשהוא רואה את המזרחי הפשוט רץ עם שני הדסים, הוא אומר, העמך האלה כל כך מתוקים, והוא מתרכך, ולכן זה הפירוש הידוע, תשמעו אותו בכל מקום, לכן יכול רבי שמעון לפתור את העולם כולו מן הדין, כי הוא בעצמו היה איש של דין והפך לאיש של רחמים, אז הוא יכול לעשות גם לך את ההיפוך הזה. למה אני לא מסכימה עם הפירוש הזה? כן, מאמי שלי. איך?
אני חושבת, השתמש בלהחריב, הוא אכל חרובים.
יפה, זה יפה. מהמם, חכמה. אתם רואות איזה גאונות אתם, אם רק הייתי נותנת לכם לדבר, אבל אני לא, כי אין זמן. אז תסתמו. לא, אל תסתמי. תמיד תאירי לי הערות כאלה, באלף.
ויכול להיות שזה הפוך מהדס, חרוב שזה הפוך מהדס.
איזה יופי.
וזה בעצם ההסתר, החרוב, כאילו.
מהמם.
אפשר לשתף אותם?
אפשר לשתף. היא מדברת על החרוב שהוא פרי של חורבן בעצם. ההדס הוא חיים, והוא ריח ובוסם, ומאוד יפה. למה אני לא מקבלת את הפירוש על תמיד הבת שלי צוחקת עליי שאני מורה שואל, מורה משיב, אין תלמידות, אני עושה הכל, עושה את העבודה והולכת הביתה. אתם שבו, תבהו. למה למה אני לא מקבלת את הפירוש שהוא דוס מנותק של מערה שמבין שהוא צריך להיות מעורה כשהוא רואה את היהודי הפשוט? א', כי אין יהודי פשוט, וכי אין מזרחי פשוט, ואל תגידו מנשקי הקמאות ומשתתחי הקברים, אין דבר כזה יהודי פשוט. אז אין מצב שפתאום רבי שמעון בר יוחאי מגלה את היהודי הפשוט. דבר שני, את זה לא אומרים לך, אבל רבי שמעון בר יוחאי מעולם לא הפסיק לשרוף בעיניו. גם אחרי שנה, וגם אחרי 13 שנה, 12 חודש ועוד חודש, בנות, הוא לא הפסיק לשרוף בעיניו. הוא פוגש את רבי יהודה בן גרים שהלשין עליו לרומאים, והוא אומר, עוד זה בעולם, נותן בו את עיניו והופך אותו לגע של עצמות. זה לא שהוא הפסיק עם המנהג המסוכן הזה לתת את עיניו ולהפוך גל של עצמות. אז ימימה, מה את רוצה לומר? ואנחנו לומדות עכשיו את התורה הכי פלאית של רבי נחמן מברסלב, כזאת קטנה, תורת צדי ח', נתן בו עיניו והפך אותו גל של עצמות. נתן זה מתנה, זה לא משהו רע. נתן בו עיניו והפך אותו גל של עצמות. מה שנאמר בגמרא, נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות, כי האדם אינו רואה עצמו, אך הצדיק רואה, כי יש לו עיני השם, כמו שנאמר, עיני השם אל צדיקים. וזה פירוש נתן עיניו בו, שיהא רואה את עצמו בעיניו של הצדיק ועושה ממנו גל של עצמות. בואי תגלי את העצמיות המהממת והמשגעת והמדהימה שיש בך. אני אסביר את הרבי נחמן הפלא הזה. למה כשיוצא רבי שמעון מהמערה ורואה אדם עוסק בחריש של האדמה, הוא אומר לו, אתה מניח חיי עולם בשביל חיי שעה? אני אתן בך את העיניים שלי, איך אני רואה את הפוטנציאל שלך, ואני אגלה לך איזו עצמיות מדהימה יש לך, ואתה עצום עיניים לעוצמותיך לגמרי. בואו נבין את זה, בנות. יום אחד יודע רבי שמעון, כל הזוהר הוא בזמן חורבן הבית. יום אחד תאלצו, השם ירחם, כך או אחרת, להיעקר מהאדמה שלכם, של הקיבוץ, של העיר בעוטף, של גוש קטיף. יום אחד אתם תהיו באיזשהו משבר, ואתם אחוזים כל הזמן בשעה הזאת. ואני רוצה להגיד לך, מאמי שלי, שבשעות קשות שבהם אין לך איש, חס וחלילה, אין לך ילד, אין לך נחת מהילדים האלה, אין לך פרנסה, את לא מבינה שכל זה, זה לפי שעה. זה דברים של השעה הזאת שנראים סופניים. מאמי שלי, את לא מבינה בכלל מי את. אתן יודעות שהכוחות שיש לחטופים שלנו, ראיתם את עומר שם טוב? אמא, 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 איך הוא מתאר את הביסקוויט הזה, שכל פעם הוא דוחה לאכול אותו, ביסקוויט אחד ביום, עוד שעה אני אוכל אותו, עוד שעה אני אוכל אותו. בנות, אם יש כוח לעומר שם טוב לשרוד במערה, בלי הורים, בלי אנשים, עם אנשים שאומרים לו כל הזמן, אף אחד לא יבוא להוציא אותך, זה בזכות רבי שמעון והבן שלו, שנמצאים במערה, בלי כלום, בלי אנשים, מאוימים ברצח על ידי השלטונות, אין להם בגד ללבוש, אוכל נס שיש להם, והם מגלים פתאום בתוכם עוצמות מסתרות שהם לא ידעו עליהם. בנות שלי, כשאת הולכת לציון של צדיק, זה רק כדי שהוא יניח עלייך את עיניו. טיפשה, איך את בטוחה שאת כלום ושאת חלשה ושלא מחכה לך שום טוב? בואי שנייה, אני רוצה לתת לך את העיניים שלי, בואי תגלי את ים מלא סודות. את יודעת איזה כוחות יש בך. איזה חרם שזה תמיד בשעות משבר ובשעות קושי. אני רוצה לגלות לך את העוצמות האלה, לתת בך את עיניי ולעשות אותך גל של עצמות. לא באת לציון כדי שאני אתן לך ציון. איך כל התלמידים שלנו מאבני קודש שזרקו אותם מכל הישיבות, כל היום קברי צדיקים, כל היום, כל היום, כל היום, כל היום. ממש, אני תמיד מספרת, אני אוהבת את הסיפור הזה, די, אפילו ששמעתם אותו אלף פעמים, בבקשה תקשיבו לו עוד פעם. אין על סיפור כזה, אין. התלמידים שלי הלכו לקבר רבי יהודה בר אילאי, היה מאוד קר, ירד גשם, הם הולכים לכל הקברים האלה, כי יש מישהו שנותן בהם את עיניו הטובות, לא כמו הראש ישיבה, ששנה אותם והם היו האויב. והיה נורא קר, אז הם הרימו את הפרוכת שעל הקבר, והם נרדמו מתחת לפרוכת, ואז הגיע אבא ובן. סיפור אמיתי לגמרי, אני חולה עליו. והם החליטו להשתתח, הם לא שמעו את השיעור שזה רק יד ימין, והם השתתחו, ופתאום התלמידים שלי התעוררו, והפרוכת של הקבר, והם חשבו שהמת קם, והם חשבו שאני לא יודעת מה. ואחר כך שהתלמידים שלנו סיפרו לנו את זה ומתנו, אמרתי, שאין ילד שלא רוצה שמישהו ישתתח עליו, כי הוא כבר מת בעיני עצמו לגמרי, הוא כבר בקבר, הוא כבר אין לו סיכוי, הוא כבר אף אחד לא הניח עליו את עיניו הטובות כבר כל כך הרבה שנים. אין בחור או בחורה שלא רוצים שישתתחו עליהם באמון ואמונה שיש בהם כוחות נסתרים, כוחות מדהימים, כוחות של תורת נסתר מופלאה. זאת כל הסיבה שהולכים בשטלים ובאוטובוסים. עונש ללכת למירון בלג בעומר. אין עונש כזה. אין. הצופף, האיחסה, היחס הנורא, זה שאת לא יכולה לעלות לשטל בגלל שאת אישה. וקודם כל, זה, אין לי מילים. אבל השנייה הזאת היא שאת כמו רחל, לבושת סמרטוטים, כשרבי עקיבא חוזר, והיא שואלת, וכולם אומרים לה, אופי, אופי, תראה איזה סמרטוט, את, הוא לא יסתכל עלייך עכשיו. והיא אומרת, יודע צדיק נפש בהמתו. את עולה בעצם לציון ואומרת, תגיד, אתה יודע עליי משהו שאני לא יודעת, אולי? אמר לך, בטח, בטח. נותן בך את עינה ועושה אותך גל של העצמות, כי את כזאת עצמיות זוהרת ומהממת. בנות, כשרואים הרבה אנשים, כמו במירון, כמו באומן, כמו בכותל, בברכת כהנים, חייב לברך הרואה אוכלוסי ישראל, מברך ברוך חכם הרזים. למה? כי נהיים רזים בצופף? לא. כי רז, את מסתכלת על כל יהודי ומבינה שהוא כזה סוד מסתר. כל כך הרבה אנשים שזלזלת בהם. אני הילד צל חולף בשדותיכם לסוד נסתר. כמה אנשים מתהלכים בשדותינו כמו סוד נסתר ואנחנו לא מביטים בהם בכלל. מי יגלה לי ימימה? מי יגלה לי שגלומות בי? כאלה עוצמות. רק הצדיק. יניח עלייך את עיניו, עיני השם אל צדיקים. הוא מביט בך כמו שהשם היה מביט בך ואומר, איזה מזל שאת לא יודעת כמה עוצמות יש בך. כבר היית שורפת את העולם במבטך ועושה אותו גל של עצמות. תמיד שמישהי באה אליי ואומרת לי, מושלמות, הרי נשים זה דבר הכי קרוב לשלמות שאני מכירה. רבנית, אין לי ביטחון עצמי. ואני אומרת לה, איזה מזל, רק זה עוד היה חסר לך. אם היית יודעת כמה את שווה, תחשבי שאת מכוערת סתומה ואפסית. זה... באמת, באמת, זה הסוד הגדול. זאת הסיבה, הרי את הולכת לקבר רחל, הולכת לרבי שמעון, נוסעת לאומן, חזרת עם משהו? לא! נסעת רווקה, חזרת נשואה? לא! נסעת שמנה, חזרת רזה? לא! אז מה? אז מה קרה? למה את פתאום שמחה שעשית הדבר המיותר הזה, בלי לדעת שום דבר, בלי להבין כלום מכלום, עוזבים את הבית? למה זה טוב? אור בהירות הדרך זורח עלייך. פתאום את מקבלת בהירות שמה, שאת בדרך לאיזשהו מקום, אבל לאן? אני לא יכול לגלות, זה סוד, אומר רבי שמעון. אבל את בדרך. אני אלמד איתכן לסיום, לפני שתתעייפו לי עוד יותר, את הסיפור הכי
הכי יפה בעולם על רבי שמעון בר יוחאי. אני כל כך אוהבת אותו, אתם מכירות אותו, אבל נגלה בו כל כך הרבה מכמנים מדהימים. אמרו חז"ל, נשא אדם אישה ושהה עימה 10 שנים ולא ילדה, אינו רשאי לבטל. היא עקרה, היא לא יולדת, מקולקלת, צריך חדש. תעיף אותה, אתה לא תישאר בלי פריה ורבייה. מעשה באישה אחת בצידן, ששהתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. באו לרבי שמעון בר יוחאי, רצו להתגרש זה מזו, יאללה, כמו כל הזוגות, בהחלטה משותפת, אל תעבדו עלינו, החלטה משותפת, זה תמיד אישה מסמורטטת, וגבר שאומר לה, תגידי שזו החלטה משותפת או שאני הורג אותך. נו. רצו להתגרש זו מזו, כי גם היא רצתה, אמרה, וואי, אני מקולקלת, מסכן, כל הפוטנציאל שלו, המדהים לא יוצא לאור, בגללי, בוא נתגרש, טוב. רצו להתגרש זו מזו. אמר להם, רבי שמעון בר יוחאי, חייכם, כשם שהזדווגתם זה לזה במאכל ובמשתה, כך תתגרשו במאכל ובמשתה. אתם יודעים מה? נכון. יאללה, תעשו מסיבת גירושין. נכון? ככה נפגשתם? יאללה, תעשו מסיבת גירושין. הלכו בדרכיו, תקשיבו, ועשו לעצמם יום טוב. לפעמים כשהזוגיות שלך על הפנים, על הפנים, על הפנים, אני רוצה להתגרש, אני רוצה להתגרש ממך, יאללה, בוא נלך לבית קפה על שפת הים. עשו לעצמם יום טוב. אנחנו עכשיו הולכים לקבר של עצמנו, כי זה הסוף של הניסויים האלה. מה יש לנו להפסיד? באמת זוגות נעימה זה נחמדים לפני הגט. לא, קחי את, לא, ככה אתה, לא, קחי את, למה? כי עוד מעט נפטרים זה מזה. הלכו בדרכיו ועשו לעצמם יום טוב. אל תזלזלו ביום אחד טוב עם בן הזוג שלך. אל תזלזלי בזה. פתאום את מגלה בו פנים שלא גילית לפני כן. גם בו. ביצור השטוח הזה יש סוד. הלכו בדרכיו ועשו לעצמם יום טוב, ועשו סעודה גדולה, ושיקרתו יותר מדי, נתנה לו מלא מלא לשתות. כיוון שהתיישבה דעתו עליו, אמר לה, ביתי, כל חפץ טוב שיש לי בבית, קחי אותו ולכי לבית של אבא שלך. מה עשתה היא? היא רק חיכתה, קראה לכל הבחורים, ואמרה, רמזה לעבדיה ושפחותיה, סעוהו במיטה וקחו אותו לבית אבא. בחצי הלילה ננער משנתו. יפה. כיוון שהתפוגגה שחרותו, אמר לה, ביתי, איכן אני נתון? אמרה לו, בבית אבא. אמר לה, מה לי ולבית אביך? אמרה לו, לא ככה, אמרת לי בערב, תקחי כל חפץ טוב שיש בביתי, קחי אותו ולכי לבית אביך, אין לי חפץ בעולם יותר טוב ממך. תנשק אותה. לא. בוא נלך לרב, אני לא יודע מה ההלכה עכשיו, כי החלטתי... איי, אמצע הלילה, אף אחד לא רואה. לוקח אותה לרב, והם הולכים לרבי שמעון בר יוחאי, והם שואלים אותו, מה נעשה? כבר החלטנו להתגרש, עשינו מסיבת גירושין, ובסוף היא אמרה לי שאין לה בעולם חפץ, שזה ההחפצה הכי מתוקה שיש ביהדות, אין לי חפץ בעולם יותר טוב ממך. הלכו אצל רבי שמעון בר יוחאי, עמד והתפלל עליהם ונפקדו. ללמדך, מה הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות? אף צדיקים פוקדים עקרות. מה הקשר? והרי דברים קל וחומר, אם בשר ודם, על שאמר לבשר ודם שכמותו, אין לי חפץ בעולם טוב ממך, נפקדו. ישראל המחכים לישועת השם בכל יום ואומרים, אין לנו חפץ טוב בעולם, אלא אתה על אחת כמה וכמה. מה הסיפור? המשגע, המהמם. יש מישהי מדהימה, לורי, נו, שכתבה את הרב מחר, אולי כדאי לך לדבר עם מישהו, לורי, איך? גוטליב, תודה רבה. לורי גוטליב, שהיא מטפלת מאוד מאוד ידועה, זה רב מחר היסטרי, היסטרי, אולי כדאי לך לדבר עם מישהו, על עולם של מטפלים, משגע. אז היא אומרת, יש כל כך הרבה דברים שמתחפשים לחוסר אהבה. ובעצם יש בבית הזה אהבה ענקית. מטפלים תמיד מדברים איתכם על דברים שמתחפשים לאהבה. הוא מראה לך אהבה, אבל זה בעצם אלימות, שזה הרי. אבל יש כל כך הרבה דברים שמתחפשים לאדישות, והם בעצם אהבה. למה למען השם כל השנים האלה את לא מסוגלת לעמוד מולו ולומר לו, אין לי בעולם חפץ יקר ממך? כמה מעט גבר צריך? כמה מעט? למה את לא מבינה שלשאת אותו לבן זוג זה לפעמים לשאת אותו ולעורר את התשוקה? אני לדודי עליי תשוקתו. בואו נקרא את המילים המקסימות של הרב שגר. כשבני הזוג באים לרשבי בפעם השנייה, הם ניצבים בפני דילמה. הם ביקשו בכלל להתגרש בגלל הנורמות החברתיות וההלכתיות שקובעות שאם אין צאצאים, אין מקום לזיווג. נורית אמרה לי פעם משהו נורא חכם. אנשים שהרגע שלהם קצת נחה, כל זה אומרים הלכות ואומרים פסוקים. אבל כתוב, אבל זה בדיוק ככה. הנורמה ההלכתית אומרת להתגרש, בואי נלך ונעשה את ההלכה. אנחנו מתבצרים בהלכה. אבל לאחר סעודת הגירושים הם מגלים שאין לי חפץ בעולם יקר ממך. הם מכירים ברצון להיות יחד גם כשאין ילדים. פה יכול הצדיק להיכנס. הצדיק, כדי שהוא יעשה משהו שהוא מעבר לרגיל בעולם, חייב שהזוג עצמו יגלה מימד שהוא מעבר למימד הנורמטיבי. הם צריכים לגלות בעצמם את האהבה שאינה תלויה בדבר. דווקא הוויתור על הזרע יוצר זוגיות שיכולה להביא לפריון. וברגע הפרידה דווקא פורצת האהבה שנהרות לא השתפוה. בנות, הבית שלנו חסוך מילים. המון המון מילים הייתי רוצה לומר לחיים מזרחי ואני לא. אני מנסה לחשוב שגם לו יש מילים שהוא רוצה להגיד לי, אבל זה לא נכון. אין לו. אני רוצה להגיד לכם מה זה תורת הנסתר. זה נכון. גברים, מה שבחוץ ככה בפנים אין עומק. אני רוצה לקרוא את המילים הנהדרות של הבעל שם טוב. בנות, תשימו לב, כל מי שלא יודעת לומר ויש בה כל כך הרבה אהבה, והבן המתבגר הזה עשית חזרות, הוא יבוא הביתה ואני אגיד לו, והוא שוב בא עם הפנים המנוכרות האלה ואת לא מסוגלת לומר את המילים האלה, בעל שם טוב, קחו כל מילה, יעלון. החוכמה נקראת נסתר, כי נסתר נקרא דבר שאדם אינו יכול להבינו, כמו טעם של מאכל שאי אפשר לספר לאדם שלא טעם טעם זה מעולם, ואי אפשר לפרש בדיבור איך ומה, ונקרא דבר זה סתר. ככה אהבה, אי אפשר לפרש לחברו איך היא האהבה בלב, וזה נקרא נסתר. באמת באמת את המילים שהיית הכי רוצה לומר בעולם את לא יכולה, כי אומר הבעל שם טוב, תגיעי לצדיק בלי לדעת להתפלל, בלי לדעת לומר כלום. אין לנו אמא מלבדך, אין לנו אמא מלבדה, זה מה שיש לך להגיד. הצדיק, אחרי שבאת עם רצון אדיר לרצות להיות אישה ורבלית, לרצות שהוא יבטא את כל מה שאני יודעת שיש בו, אז הצדיק יכול לחבר בין שני אילמים, בין שניים שרק טעויות לא הראו להם בעצם עד כמה הקשר ביניהם חזק ועצום ומדהים. לכו לצדיק, הוא מודע לנחות הזו שלא מאפשרת. אני כל כך רציתי לדבר עלייך, כי בפרשת אמור כתוב שלכהן אסור להיות נחה, אל בית השם לא ייגש, אין נגישות. רציתי לדבר על הנקודה הזו, אבל זה יישאר בגדר סוד. אבל את בחירת היצורים, שתדעי, בחירת האנשים, כך לפי תורת הסוד. אני אומר את זה בשתי מילים. כשרבי פנחס בן יאיר רואה את רבי שמעון בר יוחאי יוצא מהמערה מלא פצעים, אומר, אוי לי שראיתני בכך, והוא אומר לו, אלמלא ראיתני בכך לא מצאת בי כך. רק מי שנפצע אפשר לראות שהוא בן מלך שעשוי מאבנים טובות וזוהרות, ושהוא תורת נסתר מדהימה, ואחותו תורת הנגלה שבאה לעולם ראשונה מקנה בו נורא, כי כולם יברחו לשם אם הם יבינו מה זה הזוהר. אז טוב שיש לי תאים בעולם שהיא טוב. אני רוצה לתת כמה סגולות ללג בעומר. אם את יכולה, אם עשיתי לך קצת חשק, לכי ותעשי את המסע הזה ביום חמישי בלילה, ביום שישי בבוקר, אפילו במוצאי שבת. אל תגידי כלום כי את אילגת, כי את כל כך רוצה להגיד אהבה ואת לא יודעת להגיד את זה. רק תגידי, אין לי אמא מלבדה, אין לי בחור מלבדו, אותו אני רוצה, כדור של אש מסתובב אצלי בתוך הבטן, וזה מספיק, וזה מספיק. תעמדו ליד מדורה, למה? כי מדורה, ככה היה אומר רב שלמה זלמן אוירבך שהיה שכן שלי, מדורה נותנת מאור פנים לכל השנה, שזאת הצוואה של רבי שמעון בר יוחאי, תחייכו, אל תצחקו, לצחוק זה בחוץ, צחוק, חיוך זה מאחך. אתם לא יודעות מה זה לחייך לילד לעומת ציניות שרוצחת, צחוק, שמעתם מה הוא אמר? רצח. חיוך לילד, ריפוי, זה להגיד לו יש בך סוד, יש בך עוד, ככה, ממש, לחייך. לעמוד מול מדורה, לקבל מאור פנים, מדליקים 17 נרות ביום חמישי בערב. למה? מפני ש-49 ימי ספירת העומר זה לב טוב בגימטריה, לב 32 עד לג בעומר, משם יש עוד טוב ימים, וירא אלוקים את האור כי טוב, ואני מחכה לטוב שיבוא ולתורה החדשה שאני הולכת לקבל בחג השבועות עוד 17 יום. את מדליקה 17 נרות, שזה מדורה ככה גדולה. מה מכוונים? שאני רוצה לראות את האור, לקבל תורה חדשה אחרי שמתו לי כל כך הרבה דברים בלג בעומר. מתים כל התלמידים של רבי עקיבא, הוא קם, הוא מתאושש ומגלה מחדש את האש ואומר, אוקיי, הם מתו, זה נורא, אני הולך לחפש 5 תלמידים חדשים, והוא מוצא את רבי מאיר בעל הנס, את רבי יהודה בר אילאי ואת רבי שמעון בר יוחאי. אז את מבקשת כוחות לקום, את יודעת מה את מבקשת? את מבקשת שתגלה לי בלג בעומר, גל עיניי ואביטה, שאני לא ארגיש כזאת חסרת תקווה וכזאת חסרת אונים. אני רוצה שהצדיק עכשיו ייתן בי את עיניו ויגלה לי את העוצמות ואת העצמיות שלי. זה כוח אדיר ומהמם. איזה עוד סגולה? חי רוטל, שזה בעצם לשלוח שתייה לציון, שמי שיהיה שם יברך על השתייה שאת שלחת, ואז רבי שמעון בר יוחאי מברך אותך בברכה שהספרדים אומרים בברכת המזון, ברכת האורח, הוא חיבר אותה, היא רצון שבעל הבית הזה ובעל הסעודה הזאת, הוא ובנה ואשתו, תברך אותם בכל ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים וקרובים לעיר, ועל זה תפילה מהממת שכל מי ששותה ממשהו שאת שלחת או אוכל חתיכת הבטיח ממשהו שאת שלחת לציון, סגולה אדירה. החלק כמובן שזה כוח אדיר ועצום ודמעות. היום התרגשתי מאוד, אני מכינה את השיעור הזה ואני מכינה על אמא של רבי שמעון בר יוחאי שקראו לה שרה, והיא הייתה עקרה ולא היו לה ילדים והיא בכתה מאוד, ואז היא נפקדה ברבי שמעון, ואז שולחים לי בבית הכנסת את הסרטון של הנכדה שלי, קראו שרה, שזה ריגש אותי ממש ממש, הנכדה החדשה. אז אוקיי, והכי הכי חשוב זה אם את מגיעה נדחפת, אפילו לשתי שניות, אפילו אם אין לך מה לומר, בלי לדעת שום דבר, בלי להבין כלום מכלום, שימי יד שמאל, ככה, על הציון, יש לך כוח להחיות מתים, ממש, כוח להעביר את כל הלב שלך השבור, אחרי לב ימים של ספירת העומר, להעביר לצדיק ולומר לו, אורו ישני חברון, קומו ותבקשו עלינו שם רחמים, יש לכם שם אלפי חיילים גיבורים, השם וצבאות כאלה מופלאים עומדים שם עכשיו ומעתירים בעד החטופים שלנו שנותרו שם מאחור, שזה כל כך קשה. היא מלא בעד הפצועים המדהימים שלנו, בעד פצועי הנפש, בעד המשפחות השכולות, בעד להבדיל כל הרווקות, איך כתוב על רבי שמעון, הציל הלחוצים, חסידים היו מבקשים זיווגים ביום הזה. היא רצון, באמת, שתהיה בך יכולת של צדיקה, וכל מי שתניחי עליו את עינייך יגלה פתאום את העוצמות המדהימות שלו. אוהבת אתכם. שבוע.